היום בעזרת השם הכנתי חמש סוגיות, נראה אם נוכל להספיק אותן. הסוגיה הראשונה היא תפילת נעילה, ויש כאן מאמר בנוגע לנשיאת כפיים בנעילה. ואחרי השיעור, מי שירצה יסלם את הדפים האלו, אני חושב שאולי כבר צילמתם אותם. זה מופיע המאמר הזה בשיעור לזכר אבא מורי, חלק ב' עמוד רי"ד. הירושלמי בתחילת פרק רביעי של תענית מביא מחלוקת לגבי תפילת נעילה בין רב ורב יוחנן. רב אמר נעילת שערי שמיים, כלומר בשקיעת החמה. רב יוחנן אמר נעילת שערי היכל, כלומר פלג המנחה. אז אם כן יוצא שלפי רב, כיוון שהתפילה הזאת היא לאחר היום, כבר שקעה חמה, אז אין, יש לנו כלל שאין נפילת אפיים בלילה. אז אם כן, מקשה גמרא בירושלמי, איך ייתכן לפי רב מה שכתוב בברייתא, כך מקשה הגמרא, שביום הכיפורים נושאים את כפיהם ארבע פעמים ביום. פעם אחת בשחרית, פעם נוספת במוסף, פעם שלישית במנחה, ופעם רביעית בתפילת נעילה. שואלת הגמרא, לפי רב, הרי לא ייתכן שנקבל את הברייתא הזאת, משום שתפילת נעילה לפי רב היא תפילת לילה, ובנוגע ללילה יש לנו דין שאין נושאים כפיים בלילה. לכן הגמרא מוכיחה את שיטת רבי יוחנן, שאליבא דרבי יוחנן תפילת נעילה היא לא תפילה בלילה, אלא מפלג המנחה ואילך. יוצא לפי רבי יוחנן שביום הכיפורים יש ארבע תפילות ביום, ואילו לדעת רב יש שלוש תפילות ביום ותפילה נוספת לאחר שקיעת החמה. אוקיי. עכשיו בשולחן ערוך תף ריש חוף גימול המחבר פוסק בסעיף ה נושאים כפיים בנעילה. עכשיו אם המחבר פוסק שנושאים כפיים בנעילה, אז לכאורה מוכח כשיטת מי? רבי יוחנן, שקיים אלון כרבי יוחנן, שתפילת נעילה היא תפילת היום, לאחר פלג המנחה, ולכן אין לנו בעיה של אין נושאים כפיים בלילה, משום שאנחנו מתפללים תפילת נעילה לפי המחבר ביום, ולא בלילה. אומר המגן אברהם, בשם המעריל, אפילו איחר עד הלילה, נושאים כפיים. כלומר, אם התחילו תפילת נעילה ביום כשיטת רבי יוחנן, כפי שפוסק המחבר, אבל משכו את התפילה וגם המשיכו את התפילה עד הלילה, אומר המגן אברהם בשם המעריל שעדיין נושאים כפיים. והוא מביא את שיטת הבאר שבע, אחד מהאחרונים, שהוא חולק על המעריל וסובר שהרי אין נפילת כפיים בלילה. אז איך ייתכן שלפי המעריל נושאים כפיים בלילה, הרי אין נפילת כפיים, אין נשיאת כפיים בלילה? אתם שומעים את השאלה של הבאר שבע נגד המעריל.
מה
הקשר
בין נשיאת כפיים לנשיאת כפיים?
עוד פעם, יש לנו שני כללים פה, אז בואו נשווה אותם. יש לנו כלל אחד שאין נשיאת כפיים בלילה. יש לנו כלל שני, שאליבא דרב, תפילת נעילה ביום הכיפורים, מתפללים אותה לאחר שקיעת החמה. הגמרא בירושלמי מקשה קושיה על רב. איך ייתכן לפי שיטת רב שנושאים כפיים ארבע פעמים, ככתוב בברייתא, ביום הכיפורים, כולל שחרית, מוסף, מנחה ונעילה? הרי בשלם אליבא דשיטת רבי יוחנן, ככתוב בירושלמי, ניחא, כי לפי רבי יוחנן מתפללים נעילה ביום. אבל הליבה דרב שמתפעלים נילה לאחר שקיע שחמה, הרי יש לנו כלל של אין נושאים כפיים בלילה, כך כתוב בירושלמי. ומכוח הקושה הזאת, הירושלמי מעסיקה כשיטת רבי יוחנן, וכך קיים לו להלוכה שאנחנו פוסקים במחר בתופש חוף ג' כרבי יוחנן, שתפילת נילה היא ביום ולא בלילה. עד כאן הכל מסתדר יופי. בא מגן אברהם והוא מביא את המעריל. המעריל היה מאחרוני הראשונים, אבל עדיין שייך לתקופה של הראשונים. המגן אברהם מביא בשם המעריל שאף על פי שתפילת נעילה אם היא נמשכה עד הלילה, עדיין נושאים כפיים. הרי בירושלמי כתוב שאם הרי תפילת נעילה היא בלילה, אז אין נושאים כפיים. ולכן הגמרא בירושלמי מקשה על רב, הרי רב סובר שתפילת נעילה היא אחרי שקיעת החמה, אז איך ייתכן שבברייתא כתוב, שבברייתא מופיע גם תפילת נעילה בתוך הארבע תפילות, סליחה, כן, בתוך המערכת של ארבע תפילות שבהם נושאים כפיים, הרי זה נגד רב. כך כתוב בירושלמי. אל תאשימו אותי, אני לא אשם בדבר הזה, אבל כך כתוב בירושלמי. הירושלמי מתנגד לשיטת רב משום שיש נשיאת כפיים בנעילה ואין נושאים כפיים בלילה. אז מה הקושה של הבאר שבע על המעריל? איך ייתכן שלפי המעריל, אם משקו את התפילה של נעילה עד הלילה, עדיין אפשר לשאת כפיים בלילה? הרי יש לנו כלל של אין נושאים כפיים בלילה. Yeah, על פי הכלל הזה, הגמרא בירושלמי, בפרק ד' של תענית, דוחה את שיטת רב. אז איך המעריל יכול להצדיק נפילת, סליחה, אני אמרתי נפילת אפיים. אם אמרתי נפילת אפיים, סליחה, אלף פעמים. אני, בגמרא ובבבא כתוב שבשתא כיוון דאול אול. ברגע שיש טעות, אז קשה לעקור את הטעות. אני התכוונתי לנשיאת כפיים, דהיינו, ברכת כהנים, מה שנקרא. אתם שומעים את הקושה של הבאר שבע, ולכן הבאר שבע חולק למעשה על שיטת המעריל, וקובע שאם משכו את התפילה של נעילה לתוך הלילה, אז אין נושאים כפיים, כי יש לנו כלל שאין נשיאת כפיים בלילה. על פי הכלל הזה, הגמרא בירושלמי דוחה את שיטת רב, כי אין נושאים כפיים בלילה.
אפשר להצדיק את המעריל, הוא חושב שהנשיאת כפיים זה חלק מ-18 מן התפילה, כיוון שהתפילו את התפילה מבעוד יום, אז זה נותן לנו רשות לנשוא כפיים בלילה, אפילו שזה נשיאה בלילה, אבל זה עולה.
האם אלן, מה שאתה אומר זה נכון, אבל האם אתה יכול לנסח את הדברים בנוסח שלנו? האם זה תלוי במציאות או זה תלוי בשם?
יש תלוי שם שעוד ביום.
כי אני לא סתם לומד סוגיות, זה יפה ללמוד סוגיות, אבל אני מתכוון להפוך את הסוגיות האלו לתוך איזה מין מערכת שיש מחנה משותף שקובע את היסוד של כל הסוגיות, לתת לנו את המפתח ללמוד עוד סוגיות נוספות. כן, אלן?
כן. אז בלושן שנתחיל לעשות את זה,
בוא נתחיל עם המציאות. במציאות הוא התפלל מתי?
בלילה.
אי אפשר להכריש את העובדה הזאת.
אבל כאילו שהתחיל את התפילה ביום, אז היא התחלות שם של תפילת יום.
יפה, זה מה שרב סלוויצ'יק אומר. אז יש פה המאמר של רב סלוויצ'יק, אני מביא רק קטע אחד מתוך מאמר שלם, הוא מדבר על דברים מאוד מאוד מעניינים, ולכן אני מניח את זה על השולחן בציפייה שאולי תצלמו את הדפים ותלמדו אותם. זאת התפילה שלי, אומר רב סלוויצ'יק, רק כדי להשלים את מה שדיברנו, שהדין הזה של אין נשיאת כפיים, אין ברכת כהנים, נאמרת בלילה, היא לא תלויה במציאות. מתי בפועל, לפי השעון, הוא התפלל, ולכן בלילה מופקע מברכת כהנים. לא, זה לא הפשט. אלא ברכת כהנים בלילה זה תלוי באיזה תפילות יש. יש שני שמות של תפילה. יש שם תפילה של יום, שזה כולל שחרית, מנחה ונעילה. סליחה, שחרית מוסף mincha. Lefi Rabbi Yochanan ze kolel gama ne'ila, ki Rabbi Yochanan koveh she ne'ila hi tefilat yom. V'yesh ma shenikra tefilat laila. Maya dugma klasit shel tefilat laila b'chol yimot hashana. Ma'ariv, arvit. Yesh gam od tefilat laila. Dahainu aliv d'rav tefilat ne'ila gam hi nechshevet l'tefilat laila. Anan kaimolon ki Rabbi Yochanan neged rav. Dahainu she tefilat ne'ila hi tefilat yom. Befoal omer amaril ani mitpalel ka'ed balaila aval tefilah Bishma, oh, Bonagid, Od Mila Briskay, Bechefza Shalat Fila, Dainu Etzem Hat Fila, Vehagdarata, Hit Filat Yom. Mashkatub She Ain No Sim Kapayim Balaila, Hakavanai Ain No Sim Kapayim Bitfilat Laila. Avilat Fila, Hit Filat Yom, Loch Patli in the fall, the Fia Shahon Vamitsiutari, Bipalel Kaipega Balaila. Avshabaram Salvechik Bamamara Zeu Shoel Sheila, Hare Echitachin, Shet Filat Yom, Efshal Kayemota Balaila, Hare Kavanu Shalacha Kerav Yochanan, Vim Kain, the Eli Tfilat Yom, Velachena Maril Omer, Shefshala Seit Kapayim, Bitfilat Nila, Loch Patli in the fall, Avshab Zelila, Shoel Av Salvechik. זה לא נוגע לענייננו היום, אבל מי שירצה יעיין בשאלה הזאת, למה תפילת לילה, למה תפילת יום ניתן להתפלל אותה בפועל בלילה? אולי זה תלוי בתחילת התפילה, אבל לא ניכנס לשאלה הזאת.
אולי זה אותו סברה שכשאוכלים סעודה שלישית בראש חודש וזה ממשיך עד הלילה, אומרים עוד
יד יום. כיוון שהתפילה נקבעה כתפילת יום, והיום הוא הרי ראש חודש, אז אפשר להזכיר את היום ביאללה ויום.
יש עוד בעיה שצריכים לדאוג על זה. אם נשיא כפיים היא ממש חלק מן ה-18, מן התפילה, או היא רק
אם היא באמצע התפילה סימן שהוא חלק מהתפילה, לא זה יהיה הפסק.
זה הספר של השני, של זה שחולק שאומרים ש
מה, רבי יוחנן?
לא,
באר שבע.
מה
הסבור שלו? לא, באר שבע סובר שאין נשיאת כפיים בלילה, דהיינו שלילה במציאות היא מופקעת מנשיאת כפיים. יש כאן סתירה. זה על פי קבלה, צריך להבין, כל הנושאים האלו הם בעצם מתחת לפני השטח.
זה לא דומה יאללה ויובר.
ייתכן. אז רבותיי, כיוון שאנחנו מדברים על שם תפילה, והזכרנו כאן שיש שם תפילה יום, שם תפילה של לילה, אז בואו נתייחס לעוד נושא בתוך נושא, חידוש בתוך חידוש, לגבי מה שנקרא תפילת נדבה. הרמב״ם בהלכות תפילה פרק י' הלכה ו', כל אחד יעיין בפנים בזמנו הפנוי, אומר הרמב״ם, יש לי אג'נדה פה, אבל אני לא יודע אם יש אפילו הווה מיני שאני אצליח, אבל בכל אופן, אומר הרמב״ם, מי שהיה עומד בתפילה ונזכר שכבר התפלל, האם זה קורה? אני יכול להעיד על עצמי שזה קורה בשטח. זה מאוד מעשי. אז באמצע התפילה הוא נזכר שהוא כבר התפלל, והשאלה היא מה הוא יעשה? לכאורה בפשטוס יש לו להפסיק באמצע התפילה, משום שהוא לא יכול להתפלל אם הוא כבר התפלל, אבל אולי יש אולי דרך להציל את המשך התפילה, על ידי מה? תפילת נדבה, נכון? תפילת
נדבה.
אומר הרמב״ם כך, אם נזכר באמצע התפילה שכבר התפלל, פוסק אפילו באמצע ברכה, ואם הייתה תפילת ערבית, אינו פוסק, שלא התפלל אותה מתחילה, אלא על דעת שאינה חובה. עד כאן לשון הרמב״ם. בסגות הרייבד, אומר אברום, אין כאן נחת רוח. אומר כסף משנה, מה הפריע לרבד? אומר משום שהרבד סביר לי שכיוון דתפילת ערבית קיבלו עליו כחובה אז דינו כפוסק באמצע דינו שחייב לפסוק שפוסק באמצע הברוכה אז עכשיו בואו נסכם מה שאנחנו כן יודעים ומה שאנחנו לא יודעים מה שאנחנו כן יודעים הוא כך אי אפשר לצרף תפילת חובה לתפילת נדבה אדם שקבע לעצמו תפילת חובה משום שהוא היה בדעה שהוא עוד לא התפלל הוא לא יכול להפוך את המשך התפילה החלק השני של התפילה לתפילת נדבה משום שתפילת חובה ותפילת נדבה הם שתי תפילות שונות, שתי מהויות שונות על פי דין. כלומר, כלייב, יש כאן שם תפילס חובה ושם תפילס נדובה. אומר הרמב״ם, אבל בנוגע לערבית, כיוון שקיימו לו תפילס ערביס רשוס, אז אם כן אפשר לצרף תפילס רשוס לתפילס נדובה. כלומר, באמצע התפילה, נזכר שהוא כבר התפלל, לא משנה. כי הרי כל התפילה מתחילתה הייתה בתור נדובה, במרכאות כפולות, היינו בתור רשוס, ואם כן, חלק השני של התפילה, שהוא עכשיו מתפלל אותה בתור נדובה, יכולה להצטרף לתפילה, לתחילת התפילה. בא רייבית, לפי הכסף משנה, כך מבין הכסף משנה, אין כאן נחס רוח, וטוען נגד הרמב״ם, הרי ייתכן שהרמב״ם צודק, לגבי איזו תקופה היסטורית של דורות הקודמים שבהם תפילס ערביס רשוס אבל ענן קיבלנו על עצמנו כך כתוב בגמרא בברוכס קיבלנו על עצמנו את ערבית כחובה אז ממילא אוקיי כיוון קיבלו עליהו כחובה אז נמצא שחלק הראשון של התפילה הוא ממש שווה לכל תפילה אחרת אם זה שחרס, אם זה מנחה וכולי משום שהיא תפילה חובה ממילא באותה מידה שהרמב"ם פוסק שאם נזכר באמצע התפילה שהוא כבר התפלל אינו יכול לצרף את חלק השני בתור נדובה לחלק הראשון שהוא התפלל אותה וקבע אותה בתור חובה כי אין נדובה מצטרפת לחובה אז הוא הדין לגבי ערבית מה אנחנו לא יודעים? מה שאנחנו לא יודעים הוא איך יענה הרמב״ם על טענת הרבד משום שגם הרמב״ם אומר בפרק ד' בהלכות תפילה שקיבלנו על עצמנו תפילת ערביס כחובה
אז יכולים לומר
זה מה שאנחנו לא יודעים
יכולים לומר שאפילו שאנחנו בזמן הזה מטפלים בזה כאילו זה חובה אבל זה לא הופך את השם של התפילה
אז זה מה שרב חיים אומר יפה אני רואה שכבר קנית את המפתח אז יש לך את המפתח ביד רב חיים הוא זה שחידש את המפתח תן לי רק דקה אחת ואז אתה יכול לדבר בהמשך אני רק רוצה כי אם לא אני מאבד את הקו שלי אומר רב חיים, לדעת הרמב״ם, הוד חובה ונדובה לא מצטרפי, ומשום שהם חלוקים זו מזו, מצד עצם השם של התפילה, החפצה של התפילה. עצם, מעניין שרב חיים משתמש במילה עצם. מי מפורסם? מי פרסם את המילה עצם? הרוגת שווי. ורב חיים למד חברוסם הרוגת שווי, אז ייתכן שהוא למד את המילה עצם, הוא שאל אותה מהרוגת שווי. אינני יודע אם הרוגת שווי הסכים להשאיר אותה, אבל על כל פנים, הרב אומר שיש עצם התפילה. אני חושב שלפי המינוח של הרוגת שווי, התואר של התפילה, יש כאן תואר של מבחינה מציאותית קיבלנו על עצמנו את ערבית כחובה אז מה נפקא מינה בין ערביס לתפילה ותפילה אחרת כמון שחרס ובמצד עצם התפילה במציאות אין הבדל בין נדובה לחובה אלא הכל תלוי בתואר בשם אומר רב חיים בעצם השם תפילה אי אפשר לצרף חובה לנדובה כי הם שני שמות נפרדים זו תפילה חובה וזו תפילס נדובה אומר רב חיים שלפי שיטת הרמב״ם ערביס דין ושם תפילס נדובה עליהם משום שערביס רשוס עכשיו אתם יודעים שיש עוד מפתח מאוד מפורסם ברב חיים. תניה, אתה יודע למה אני מתכוון?
שני דינים.
לא, אבל איזה סוג של שני דינים? דין בא,
דין
F, בדיוק, דין בא. אז מה יענה רב חיים על הטענה של הרייבד נגד הרמב״ם? הרי קיבלנו על עצמנו כחובה. בדיוק. אומר רב חיים, זו תפילה, סליחה, ארביס שמוע נדובה והוד קבוע לחובה פירושה קבו חובה על עצמם להתפלל תפילה שהיא נדובה. הניסוח הוא כל כך יפה. רב חיים נותן לנו ממש את הכלים איך ללמוד את ההלכה. אז הוא אומר, אבל התפילה בעצמוסו בשמוע עדיין נדובה היא, אנחנו קיבלנו על עצמנו כחובה, אבל החובה מוטלת עלינו כלפי תפילה שהיא בעצמותה ובשמוע תפילס נדובה. כיוון ועיקר תקונס החובס התפילה אינה אלה רשוס ונדובה. כן, שפיר פוסק הרמב״ם דערבית הויל והיא בעצמותה רשות ונדובה, מצטרפת היא עם תפילס נדובה דחד מינו ננהו. זאת אומרת, זה מין במינו, שני שמות שהם בעצם אותו שם. וכולי וכולי, יש פה אריכות דברים, עוד כמה קושות. אז רבותיי, מה ראינו? רק לסכם ואז אני פונה אליכם. יש לנו שם תפילה. במאמר הזה שהתחלנו בו, יש שם תפילס יום ויש שם תפילס לילה. רב חיים בעצם הוא קודם, הוא מקדים את רב סולובייצ'יק, זה הסבא של רב סולובייצ'יק. אז רב חיים קבע שיש שם תפילס חובה ויש שם תפילס נדובה. מה שמעניין אותי שבדרך כלל כשאנחנו מתייחסים לנושא של תפילה, הרי תפילה זה דבר שאין בו ממש, זה לא כמו שולחן או כיסא, אין בו ממשות, אין בו בעין, הוא משהו מופשט לגמרי. גם לגבי משהו מופשט אנחנו צריכים לחלק בין המציאות לבין השם. כן,
הערה שחשבתי לגבי הרייבד שאומר אין כאן נחת רוח, יש כאן לשון נופל לשון, המושג נחת רוח מופיע בישרח ניחוח לאשר, ישרח ניחוח לאשר,
וואו, הגן זה ג'ושר,
לא, זה פשוט ישרח ניחוח לאשר, זה קורבנות התמידים. עכשיו בערבית אין ישר, למה מתפעלים ערבית? הרי אם תפילות כנגד תמידים תקנו, בערבית אין תמיד, אז תקנו כנגד האיברים והבדרים שנשרפים אחר כך כל הלילה. זאת אומרת שאין פה אחיזה, אין פה אחיזה של כנגד קורבן. אז עכשיו, בגלל שהוא עוסק פה בערבית, אז ממילא זה העניין.
אוקיי, זה טוב.
אבל רגע, אבל זה לשיטה.
אולי אני אזמין אותך מחר לתת את הדרשה לפני מוסף.
כן, אבל זה לא דרוש, זה לשיטת הרייבד. שהרי הרמב״ם אומר שמצידו, הרמב״ם מצידו תפילת ערבית, יש לה יסוד שהרמב״ם לא נוח לו בדבר הזה, זה הנחת רוח, אין פה את היסוד, אין פה את העיקר. אבל עוד דבר, מה שאמרנו קודם, יש גם את המחלוקת בגמרא לגבי בתר עיקרו או בתר נופון, אני חושב שגם זה קשור.
איפה הוא במסכת מכות?
כן, במסכת מכות.
לגבי גלות, עיר המקלט.
עיר המקלט, הוא שואת תחת
הנוף.
זה ברור שהוא שואת תחת הנוף. זאת אומרת, במציאות, אם עוסקים פה במציאות ובשם, המציאות היא ודאי תחת הנוף.
או, אני אוסיף אולי מילה אחת, אם תרשה לי. המציאות הוא שהוא חוץ למקלט.
כן. חוץ המקלט,
מבחינה פיזית, המיקום שלו הוא חוץ מהמקלט.
ודאי, זאת אומרת זה פשוט, זאת אומרת לכאורה הוא לא קלוט.
אבל יש שם.
יש שם.
בדיוק, יפה, יפה מאוד. יש לו שם, עיר המקלט, משום ששדינו הנוף או פוסו איקרו, ולכן הוא נחשב כאילו שהוא נמצא בתוך המקלט. כלומר, מה בעצם קולט את הרוצח כדי להציל אותו מהגול אדם? המציאות או השם? ומזה גופו שהוא יכול להיות במציאות מחוץ לכותלי העיר, ובכל זאת העיר שומרת עליו, הוא נקלט בתוכה, גופה אני מוכיח שיש כאן שם עיר מקלט. והשם עיר מקלט לגבי השמירה והצלה של כלפי הרוצח, הוא שם הלכתי, משפטי ולא מציאותי.
עוד הערה אחת קטנה לגבי המחלוקת המפורסמת לגבי כסות לילה בציצית.
אוקיי.
המחלוקת בין הראש לרש"י, האם
רבי ניתן וזה,
כן, נכון, אז גם בשם מה קובע את השם, הכסות או הזמן?
יפה, יפה מאוד.
אז בהתאם,
יפה מאוד, הוא אומר לנקודה. הג'ושה שלך, אני הייתי מוותר עליה, אבל כאן החסור. אבל מה שאתה אומרת לגבי עיר מקלות ולגבי בגד לילה, זה מאוד יפה. כלומר, ייתכן שהבגד קובע אם הוא מיועד ללילה ויש לו שם בגד לילה, ולא אכפת לי אם במציאות אני לובש את הבגד ביום, והפוך. ייתכן שיש בגד יום ואני לובש אותו בלילה. המציאות היא שאני בלילה, אבל כיוון שהבגד כבר חל עליו שם בגד יום, אני חייב ציצית על בגד יום. כלומר, נפקא מינה בין ציצית, כשאנחנו קובעים שלילה לאו זמן ציצית לאותו מאן דיומר, אז זה לא תלוי במציאות של לילה, בפועל מתי הוא לובש את הציצית, אלא בשם בגד. יפה מאוד, יפה מאוד, מאוד נהניתי מזה. אוקיי, בואו נמשיך הלאה, כי הכנתי חמש סוגיות ובינתיים הספקנו שתיים מתוכה. אוקיי. הסוגיה השלישית שרציתי להתייחס אליה היא במסכת ברכות בדף מם עמוד ב'. הגמרא מביאה מחלוקת בין רב ורבי יוחנן לעניין ברכה בלא שם ומלכות. לדעת רבי יוחנן, כל ברכה בלא שם ומלכות אינה ברכה. פנן קיימלון כרב יוחנן, ולכן אין ברכה בלא שם ומלכות. מקשה הרן במסכת פסחים, מה עם הברכה לאחר קריאת שמע? אם זה בלילה, אם זה בערבית, אם זה ביום, הרי אין שם שם ומלכות. אז אם כן יוצא שבברכת קריאת שמע אין שם ומלכות. מחדש הרן, אבל בגול ישראל אין שם ומלכות, כן? שם אלוקינו מלך העולם. מחדש הר"ן שהברכה הזאת יש בה שם ומלכות. מדוע? חידוש מאוד מפליא של הר"ן, משום שקריאת שמע, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, היא נחשבת לשם ומלכות. חשבתי לומר שלפי הר"ן יש לנו ללמוד שיש מה שנקרא שם ברכה. כלומר, אני לא מתייחס לברכה במציאות. כשרב יוחנן קובע, וכך אנחנו פוסקים, שצריך שם ומלכות, אני לא מסתכל בגופו של ברכה, כן, בחומר של הברכה, לראות אם הזכרתי את השם, את המלכות. אבל יש דין של שם ברכה. מחדש הר"ן שהשם ברכה כולל גם קריאת שמע. כיוון שחז"ל תקנו קריאת שמע עם ברכותיה, אז יש כאן אחידה או יחידה אחת שהיא מורכבת משתיים, גם מהקריאת שמע וגם מהברכה. ולכן אני קובע שם ברכה לפי הר"ן על ידי צירופן של קריאת שמע יחד עם גופה של ברכה, כדי ליצור ולקיים את התנאי הזה שרב יוחנן קבע שאין ברכה בלי שם ומלכות. מה אני רוצה להרוויח מזה? אז תשמעו היטב. תוספות במסכת פסחים בדף קד עמוד ב' קובע שיש בברכה סמוכה לחברתה אין צורך לפתוח בברוך, אלא מספיק שהוא חותם ברכת השם. זה נקרא ברכה הסמוכה לחברתה. עכשיו אני התקשיתי בהבנת התוספות, אינני יודע אם מישהו מקשה את הקושה הזאת. הרי מה אתה אומר? אתה אומר תוספות שכיוון שיש חתימה לברכה אז זה מספיק. אבל אני לא מבין, בחתימת הברכה אין שם ומלכות. כבר קבענו הלכה לפי הכלל שרב יוחנן ניסח אותו, שאין ברכה בלי הזכרת שם ומלכות. אז מה אתה אומר שבברכה הסמוך לחברתו אז אני לא צריך שם ומלכות? הברכה חלה? על ידי מה? חתימה של הברכה? בחתימה של הברכה אין שם ומלכות. ואני יכול לתת לכם כמה וכמה דוגמאות לכך. אם זה ברכס מקדש ישראל, מקדש טוב הזמנים, אם מדובר על ברכס תפילת הדרך, שהיא גם כן אולי סמוכה לחרבות לפי דעות מסוימות, אם מדובר בתפילות של 18 שהן פותחות בלי ברוך, הן חותמות עם ברוך, אבל אין בחתימה שם ומלכות. איזו עוד דוגמה חשבתי עליה של הלל למשל, הלל למשל, ברוך אתה השם מלך מעולל בתשפחות, ככה חתימה, אז אין כאן שם ומלכות. יש כאן הרבה הרבה דוגמאות שהחתימה לכאורה לא יכולה להכשיר את הברכה משום שאין בה שם ומלכות.
מה זה? כשאומרים זה ברכה סמוכה
לחברתה,
מה זה סמוכה?
סמוכה
זה
סומך
על הברכה
הראשונה. בדיוק, יפה, זה מה שרציתי לחדש. אין הכי נמי לגבי המציאות בפועל של הברכה, אין כאן שם ומלכות. כבר קבענו, כבר למדנו מהר"ן שיש מושג שנקרא שם ברכה. השם ברכה אינו מוגבל לפי המציאות של המילים שאני אומר אותם, שאני מבטא אותם, אלא יש מושג יותר כולל. אז חשבתי, יש לחקור מה הדין של ברכה סמוכה לחברתה. האם הדין של ברכה סמוכה לחברתה שאני לא צריך פתיחה של הברכה, או דילמה שפתיחת הברכה חלה לגבי אותה ברכה שהיא סמוכה אליה? והפוסקים כותבים שברכה סמוכה לחברתה קיימת אך ורק אם יש איזשהו צירוף מבחינת המוטיף, מבחינת הרעיון של הברכה. אי אפשר לקח, לכן זה הבעיה של מי שאומר בור פרי עץ על פרי ואחר כך הוא מברך תפילת הדרך. זה לא טוב לפי הרבה הרבה פוסקים, כי מה הקשר בין פרי לבין הדרך? אבל אם יש איזה קשר פנימי מבחינת הנושא של הברכות, זה נקרא ברכה סמוכה לחברתה. אז ייתכן לומר שזה לא פשוט שברכה סמוכה פותרת אותי מפתיחה, אלא פתיחה של הברכה הקודמת עולה ומצטרפת לתפילה שבאה לאחריה. אז ממילא יש כאן שם ומלכות, אבל מבחינת המציאות אין כאן שם ומלכות, כי הם שתי ברכות שונות. אבל אם על פי דין אני קובע איזשהו שם ברכה, אז ייתכן שברכה סמוכה לחברתה זה מספיק לומר לי שהפתיחה של הברכה הקודמת שיש בה שם ומלכות היא עולה ומצטרפת לברכה שבאה לאחריה.
משום זה שאל, אני מספר, שמעת על הברכה האחרונה אחר קריאת שמע, מדוע הוא שואל מזה? יכול לשאול מברכה שנייה לפני קריאת שמע, לא שאל מזה.
אולי גם זה אותו הדין של ברכה סמוכה לחברתה, שתי הברכות הן קשורות לקריאת.
צריך לחדש שקריאת שמע השם המלכות בקריאת שמע, מפני שהברכה שאחר קריאת שמע זה לא מאותו העניין של לפני קריאת שמע.
כי גול
ישראל,
לא, אבל יש לך שאלה בפני עצמה, למה חזל תקנו, אני לא רוצה להיכנס לזה, יש לי כמה חידושים, זה לא נוגע לענייננו. למה חזל תקנו גול ישראל ברכה על הגאולה בקריאת שמע? הרי סך הכל היא ברכת קריאת שמע, היא לא ברכה על גאולה.
זה עניין אחר,
זה עניין
יש שם. אוקיי,
אז רבותיי, תנו לי רק כמה דקות ברשותכם רק להציע בפניכם עוד סוגיה מאוד מעניינת. וכאן אני רוצה להביא לכם מאמר בספר קובץ חידושי תורה של הרב סלוויצ'יק, במאמר שנקרא בדיני מתנות עניים בעמוד סמך ווב. פעם אחת לשעבר למדנו כמה וכמה נקודות מהמאמר הזה. אני מקווה שתוך כדי הלימוד שלנו היום אתם תזכרו באיזה הקשר דיברנו והתייחסנו לחידוש הזה. אוקיי, רב סלוויצ'יק במאמר הזה מתייחס לנושא שהוא קשור עם כמה וכמה הלכות שונות הנוגעות לפירות, וכיוון שאנחנו ערב ט"ו בשבט אז מתאים לדבר קצת על פירות, פירות האילן. הוא מוכיח משלוש סוגיות שונות שיש בגידול הפרי שני שלבים שהם קובעים את הדינים ואת ההלכות של הפירות. ושני השלבים האלו הם נקראים בוסר וסמודה. אתם זוכרים את הנושא הזה קצת?
כן.
אוקיי. אז תזכרו באיזה הקשר דיברנו עליו. בוסר, אין עליו שום דינים. אבל אם הוא עובר את השלב של בוסר ומגיע לסמודר, אז הדינים קיימים. הוא מוכיח את זה מכמה וכמה מקומות. אורלו ורווי, הרמם קובע בלכות מעשר שני, פרק ת' הלכה י' ג', שבוסר מותר משום אורלו, שבוסר מותר משום אורלו, וסמודר אסור מדין אורלו. שנית, הרמם קובע על פי המשנה שנוזיר שאסור ביוצא מן הגפן מותר בסמודר ואוסור בבוסר. הרמם בלכות שמיטה ויובל פרק ה' הלכה י"ח קובע לגבי איסור הפסד פירות שביס שמאמסי קוצצים האילן בשביס, כלומר מתי נאסר הפסד, איסור הפסד פרש ביס, מכיוון שהפרי הגיע לבוסר ולא לסמודר. אז בסמודר אין דין קדוש השביס לאסור את הפסד הפירות, ודווקא בבוסר, דווקא בסמודר. אז אם כן, עוד פעם, נסכם. הרב סלוויצ'יק מביא כאן מכמה וכמה שטחים בהלכה שיש הבדל יסודי בגידול הפרי בין השלב שנקרא בוסר, שהוא עדיין לא נחשב לפרי, לשלב שבא אחריו שהוא נקרא סמודר, וזה נוגע לאור לרווי, לנוזיל, לפרו שביס וכו' וכו'. מקשה רב סלוויצ'יק, הרמב"ם מפרק ב' מלכות מעשר הלכה ה' קובע שאפילו בוסר אינו נתפס במעשרות ובתרומות, אלא אנחנו זקוקים למה שנקרא עונת המעשרות. עונת המעשרות הוא מה שנקרא גידול שליש, הבאת שליש. אומר רב סלוויצ'יק, נראה דכל השיעורים של עונת המעשרות לא שייכים לכל התורה כולו, לא למתנס עניים, לגבי מצווס פאה היא אפילו בבוסר, אפילו בסמודר, אני תמיד אומר בוסר, אני מתכוון לסמודר, אלא השיעורים של אונס המייסרס אינו תלוי בשם פרי של כל התורה כולו. כלומר, למרות שהפרי יש בו שם פרי לגבי כל דיני התורה, הן לגבי פאה, הן לגבי אורלו, רווי, נוזיר ושביס, אבל לגבי תרומות ומעשרות לא סגילון בשם פרי של כל התורה כולו התלוי בסמודר, דבוסר הרי הוא עדיין בכלל עץ. כן? בוסר, אני טעיתי פה עוד פעם? לא, אוקיי. ובסמודר נוצר פה שם פרי, זה נוגע לכל התורה כולו, אבל רק לעניין תרומות ומעשרות הוא גזרס הכוסי בפני עצמו מהפסוק תבואת זרחו, ואחר כך כתוב בהמשך הפסוק הוא פרי העץ, דייש בנוגע לתרומות ומעשרות שיעור אחרינו, דהיינו אונס המעשרות, ולא חל קריאת שם תרומות ומעשרות בין בסמודר ובין בבוסר עד שמגיע למה? לשם אונס המייסוס, דהיינו הבוא השליש. רב סלוויץ' מביא על זה הוכחה. הרמב"ם קובע בפרק ב' מלכות מעשרות הלכה ג' לגבי, איפה חשבתי את זה? לגבי חרובין. הרמב"ם קובע שבנוגע לחרובין אין עליו דין של אוכל, ולכן הוא מופקע מתרומות ומעשרות. והרמב"ם בהלכות מתנת עניים קובע שחרובים חייבים בפאה. שואל הרב סלוויצ'יק, מה ישנו מדוע בתרומס ומייסרס אין דין של חיוב מייסר ותרומה לגבי חרובן, ככתוב הרמב"ם, ואילו לגבי פאה וכו' וכו', יש דין של חיוב פאה בחרובן. התשובה אומר רב סלוויצ'יק, שמכוח הגזירת כתוב של תבוע זרח, אנחנו לומדים שלא מספיק שם פרי כדי לחייב בתרומס ומייסרס. בנוגע לתרומס ומייסרס יש הלכה מיוחדת מגזירת הכתוב שצריך אוכל, דבר שהוא ראוי לאוכל. הרב אומר שחרובין, אני יודע שזה לא מתאים לט"ו בשבט, אבל חרובין אומר הוא לא מתאים לשם אוכל, כי לא אוכלים חרובין. אני דווקא אוכל חרובים, אחר כך יש לי כאבי בטן, אבל לא קשור, לא חשוב. אז הרב אומר שנוגע לתרומס ומייסרס יש דין מיוחד, שהשם פרי של כל התורה כולה אינו מספיק כדי לחייב אותי בתרומס ומייסרס, ואפילו אם הפרי הגיע לכל שיעורי התורה של לא רק בוסר אלא גם סמודר, אף על פי כן לא נתפס בתרומות ומסרות. אז אם כן, רבותיי, כאן אנחנו מביאים דוגמה של מה שנקרא דין מיוחד ודין כללי. כלומר, הדין הכללי לגבי פירות האילנו, שהשם פרי קובע, והשם פרי קובע בכל התחומים שדיברנו עליהם. אבל יש דין מסוים או מיוחד לגבי תרומס ומייסרס, שהשם פרי של כל התורה כולה אינו מספיק כדי לחייב אותי בתרומס ומייסרס, אלא יש דין של אוכל, ואוכל הוא דווקא בשלב יותר מתקדם, כי בדרך כלל לא אוכלים פירות כשהם הגיעו אפילו לסמודר או לבוסר, אלא עד שמגיעים לשלב בבישולם יותר מתקדם. וחשבתי אולי על פי זה רב סלוויצ'יק לא מתרחס לדיני ברכות, ברכות הנהנים. הרי הגמרא קובעת במסכת ברכות בדף למדבוב שיש דברים מסוימים כגון סלף או כפרס של צלף שלא מברכים עליהם בורי פרי העץ. אין לי פה רמב״ם, סליחה שאין לי פה רמב״ם בהלכות ברכות, אבל תעיינו ברמב״ם בפרק ח' מהלכות ברכות הלכה ו'. אבל הרמב״ם קובע שלגבי ברכת בורי פרי האדמה, לגבי בורי פרי האדמה, הוא יכול לברך על הכפרס של צלף, זה חלק מהפרי הזה. אם כן, חשבתי לומר שאולי יש הבדל יסודי בין ברכת בורי פרי העץ לבין ברכת בורי פרי האדמה. כל דבר שהוא נאכל, שהוא ראוי לאוכל, אז הוא נכלל בברכת בורי פרי האדמה. אבל לגבי בורי פרי העץ, אני צריך שם פרי, והצלף הזה אין עליו שם פרי. נצטרך להוכיח זאת. אבל בסוגיה בברכות בדף למדבוב כתוב שכפריסין של צלף על ליב דרבי עקיבא פטורין מן המעשר. אז חשבתי אולי רבי עקיבא מתכוון לומר שלגבי צלף אין שם פרי. הגמרא מביאה שיש חולקים על רבי עקיבא, אבל על כל פנים לפי שיטת רבי עקיבא אין על זה שם פרי. נו, נשאלת השאלה, אם לפי רבי עקיבא אין על זה שם פרי, איך ייתכן שהמשנה קובעת של על צלף מברכים בורי פרי האדמה? הרי אם אין לזה שם פרי, אז איך ניתן לנסח את הברכה בלשון פרי? נדמה לי שמה שרבי עקיבא מתכוון לומר, שלמרות שבדיני זרועים לחיוב מייסרוס וכו' וכו' צריך שם פרי, דהיינו שם פרי שחל על דבר שהוא נחשב לפרי, אבל השם פרי בנוגע לכל התור כולו, אם הוא חסר, אז זה אולי יפקיע את הברכה של בורי פרי העץ, אבל הברכה של בורי פרי האדמה חלה בכל דבר שנאכל. ויש לי אולי קצת ראיה לזה מהמשנה במסכת אוקצין, שהרמב"ם קובע אותה בלכות תומות תומס אוכלין פרק א' הלך י' לגבי דבר שנקרא שין קוף וו ריש, אינני יודע מה זה בדיוק, אבל הרמב"ם קובע שהוא עץ בעלמא ולא פרי, ולכן הוא אומר שהוא לא נחשב לאוכל לגבי תומס אוכלין. עכשיו נביא את שיטת שמואל בברכות למד וב, שעל הקור הזה קוף וב ריש לא מברכין בורי פרי האדומו, אלא שהכל נהיה בדברו. אז ייתכן שאולי הפשט הוא שכיוון שהוא לא מקבל תומס אוכלין, פוקע ממנו שם אוכל. אז לא רק שהקור הזה הוא מופקע מבורי פרי העץ, אלא הוא גם מופקע מבורי פרי האדומה. כי בנוגע לבורי פרי העץ אני צריך שם פרי, בנוגע לבורי פרי האדומה מספיק לי שם אוכל, אבל כאן הקור הזה הוא מופקע אפילו משם אוכל. והרי שהוא לא מקבל תומס אוכלין, אז ממילא קובע שמואל בברוכת סתף למד וב שעל הקור הזה לא מברכים אפילו בורי פרי האדומה. תעיין בזה, אני לא יודע, אני ממש לא יודע. שאלה מצוינת. אוקיי, עכשיו למדנו בינתיים ארבע סוגיות, נכון? בואו נסכם. למדנו מה שעה, יש עוד כמה דקות? אז בינתיים הספקנו ללמוד א' את הסוגיה של נשיאת כפיים בתפילת נעילה, דהיינו השם תפילה בתורס תפילס יום, כי קיים אלון כרבי יוחנן. שנית, למדנו את הסוגיה של תפילת חובה לעומת תפילת נדובה, והחקירה איך להגדיר את תפילת ערבית עם תפילת ערבית, כיוון שקיבלנו עלינו כחובה, היא נחשבת כתפילס חובה לגבי שמו של התפילה, או היא עדיין ממשיכה להיות תפילס נדובה. אחר כך דיברנו על חלות שם ברוכה, שהתנאי ביצירת חלות שם ברוכה על איבד רב יוחנן הוא הזכור השם ומלכוס, אבל ייתכן שזה לא המציאות של מלכוס אלא השם ברוכה של מלכוס שחל עליה על פי דין. דיברנו על השם פרי, שייתכן שיש שם פרי הקובע לכל דיני התור חוץ מתרומוס ומייסרוס. אוקיי, עכשיו אני רוצה להתייחס לגט. מצאתי משהו מעניין ביותר בצופנס פניה, במפניה צפונות, בעמוד נון ט'. הרוגצ'ובי בפרק הזה שנקרא חומר וצורה או חומר ותואר מתייחס לנושא של גט. הוא מביא סוגיה במסכת גיטין בדף י"ט, והסוגיה ממשיכה בדף חוף, שאם הוא כתב גט על עלה של אורלו, דהיינו על איסורי הנוע, ונתן לה את הגט, מגורשת, הגירושים חלים. אם כן, יש להכשיר גט על איסורי הנוע. מקשה הרוגצ'ובי, הרי לכאורה הדין הזה הוא תמוע, כי הגמרא קובעת שאם הוא נתן גט לאשתו על מנת שהנייר שלי לא אבי גט, דהיינו משום שצריכים להקנות את הקניין בגט, כלומר שהאישה תקנה את הגט. ולכן אם הוא אומר על מנת שהנייר שלי, אינו מגורסת. מקשה הרוגצ'ובי, הרי אם כן יש לנו כלל שאין בעלות על איסורי הנוע. דיברנו על זה לגבי שם חומץ, מי שזוכר, שני דברים שאין ברשות של אדם. אם כן, שואל הרוגצ'ובי, איך ייתכן שהסוגיה מכשירה גט על איסורי הנוע, הרי הוא לא יכול להקנות את הגט לאישה? מדוע? משום שאין ביילוס, אין זכיית יד וקניין על איסורי הנו, אז הוא לא יכול בשום פנים באופן להקנות לה את הגט. סימן ששגי בנתינת הגט בלבד, כמו שכתוב בתורה, ונוסן לא גט, סבלוסן לא ספר קריטות, ואני לא צריך להקנות את הגט. אז אם כן, מדוע, מאיזה טעם, הגמרא פוסלת בעלמנת שאני אשם? השאלה מובנת? מתרץ הרוגת שלי, שיש הבדל בין מה שהוא קורא החומר של הגט למה שהוא קורא התואר של הגט. הוא גם מחלק בין כמות לאיכות. כמות הכוונה היא המציאות הפיזית, ואילו איכות זה התואר של הגט, דבר מופשט. אני קורא לזה שם גט. אומר הרוגת שווי, אין צורך להקנות את הגט לאישה. וראיה שכוסב לה על איסורי ענו ונוסן לו מגורשת. מה שצריך לתת לה זה רק קניין על התואר של הגט, לא על הכמות, על הפיזיקה של הגט, דהיינו החומר. כי הרי על החומר של הגט הוא לא יכול להקנות לה, אלא מה שהוא צריך לתת לה זה הראיה של הגט, זה התוכן של הגט, התואר של הגט. ואף על פי שהגט הוא על איסורי הנוע, האיסור הנוע שבעולה של, של, של אורלו אינו מפקיע את הראיה של הגט, את התוכן של הגט, את התואר של הגט. רק שנייה אחת, נו, נשאלת השאלה, אז מה אם הוא נותן לגט על מנת שנייה שלי? אומר הרוגת שווי, הפסול כאן הוא לא לגבי הנתינה אלא לגבי הקריטות, כי התורה אומרת ונותן לו ספר קריטות. מה הכוונה ספר קריטות? דבר קורה שבינו לבינה. עדיין הגט עוד יתגבי כיוון שהנייר נשאר ברשותו, והוא משווה את זה לסוגיה אחרת של גיטו ביודו ומשיכו ביודו. אם יש איזה חבל שקשור לגט והבעל מוסר את הגט לידה של האישה, אז כל הגט כולו בידה של האישה, אבל הגמרא פוסלת מדין ספר קריסוס, אומר המחמונו, והוא עדיין יכול למשוך את הגט. זה נקרא בלשון השעס עוג יתגבי, כלומר הוא יכול בקלות למשוך את הגט חזרה. מה יהיה הדין אם היא סוגרת את ידה לגט, ועכשיו הוא, אם הוא ימשוך אז הוא יהיה לו חבל ביד אבל לא גט ביד? על זה יש מחלוקת בתוספות בתחילת פרק הזורק, אבל זה לא נוגע לענייננו. מה שנוגע לענייננו הוא שהרוגת שווי מוכיח שבעצם הפסול של אמנת שנייה שלי הוא הפסול של עוג יתגבי, מכיוון שהוא עדיין שומר על בעלותו וזכותו בגופו של גט, אז לכן אין כאן קריסוס, כי הגט עדיין הוא יכול למשוך אותו חזרה. מה שאין כן באיסורי הנוע, כיוון שהוא נתן לו את הגט, אין לו בעלות על הגט, כי אין בעלות על איסורי הנוע. אלא מה קובע שהנתינה הזאת יש בה קריטות? עצם הדבר שיש לה את התואר של הגט. אני קורא לזה השם של הגט. אז יש כאן מציאות של גט ויש כאן תואר של גט. אז תעיינו פה, יש פה עריכות דברים ברוגית שווי לגבי גט. עכשיו עוד סוגיה אחת ונסיים. אין לנו הרבה זמן, אבל לפחות בתור הקדמה, בתור הקדמה לסוגיה של הבריסקי רוב בהלכות מאכלות אסורות. יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הגאונים לגבי הנושא של מה שנקרא ריבוי לאווים. יש לפעמים שהתורה חוזרת ומנסחת את הלאו פעמים רבות. לדעת הגאונים, על ידי ריבוי לאווים יש ריבוי מלכיות, כלומר הוא יקבל סט, הוא יקבל 39 מלכות על כל לאו ולאו בפני עצמו. מהי ההוכחה, המקור לפסק לשיטה הזאת של הגאונים? כמובן, סוגיה במסכת מקוס. מה כתוב במסכת מקוס? אז הגמרא קובעת, תכף אני אגיד לכם באיזה דף, אני חושב שזה בעמוד, בעמוד אם אני לא זוכר, תכף נגיע לזה. הגמרא קובעת ככה, שאם הוא אכל בריה שהיא משרץ עוף וגם משרץ המים וגם משרץ האורץ, אז הגמרא קובעת שהוא לוקה שלוש מלכיות. יש בגמרא פוטיסה, פוטיסה זה הורנט באנגלית, אתם יודעים זה סוג של דבורה שיש בה שישה לבים, אז הוא אוכל דבורה אחת והוא חייב שש מלכיות, זה המון מלכות, אני לא יודע מי יכול לעמוד בזה. אומרים הגאונים, למה? משום שיש לבים נפרדים בתורה על שרץ העוף, על שרץ המים, על שרץ הארץ וכו' וכו'. הרמב"ם חולק. הרמב"ם סובר שמה שיש ריבוי מלכיות הוא לא משום ריבוי הלאווים, אלא משום ריבוי האיסורים. נסביר. הרמב"ם קובע בפרק ב' הלכה חוף ג' מלכות מאכלות אסורות, שאם הוא אכל בריה משרץ העוף ומשרץ המים משרץ הארץ ואוכלו, לא כשלוש מלכיות. והרמב"ם מסביר מדוע. אומר הרמב״ם, משום שכל אלו הם מינים שונים. יש כאלו שפרים ורבים, ויש כאלו שלא פרים ורגים, יש כאלו ששורצים על הארץ וכו' וכו'. אומר המגיד משנה, דברי רבנו בכאן הוא פירוש למה שכתוב בסוגיה באלו אין הלוקים. טוב, הוא לא אומר באיזה עמוד, אני אמרתי עמוד ת', אבל זה לא יכול להיות עמוד ת', כי אלו אין הלוקים מתחיל בעמוד י' ג', אז זה משהו בעמוד מסתומה י' ד', ת' ו', ת' ז', שם בסוגיות האלו. אוכל פוטיסו לא כד', אוכל נמול לא כה', וכו' וכו'. אז ביר רבנו, וזה כבר מבואר, אומר המגיד משנה בספר המצווס לרמב"ם מצווה קפ', שהוא הפך מהגאונים, שזה לא משום שיש לאווים ומרובים, אלא רבנו ז"ל אינו סובר כאן. כן. כלומר, לפי הרמב"ם, מה שהתורה כופלת את הלאו, זה רק לחזק את האיסור, אבל זה לא מוסיף עוד סט של מלכות, אלא ריפוי המלכיות לפי הרמב"ם, הוא משום שיש בבריאות האלו פעולות ותכונות שונות, ואינם נכללות כאחד במין אחד, אלא הם במינים חלוקים, ולפיכך לוקה עליהם על כל לאו בפני עצמו. כן, יוצא לפי הרמב"ם לא מספיק שיש לאווים נפרדים, אלא צריך גם שיהיו מינים חלוקים זה מזה בטבעם ובתכונותיהם. עכשיו, מה שנשאיר בעזרת השם ליום ראשון, בעזרת השם, שרב סלוויץ' כאן, הבריסקירוב, בחידוש הגריז על הרמב״ם, הוא מנסח את הרמב״ם, שהרמב״ם, לפי הרמב״ם, לא מספיק לאווים מחולקים וריבוי לאווים, אלא צריך שמות מחולקים. כלומר, יש שם איסור שנקרא שרץ העוף, ויש שם איסור בפני עצמו שנקרא שרץ המים, ויש איסור, שם איסור בפני עצמו של שרץ הארץ, וכו' וכו'. אז לפי רב סלוויצ'יק, הכוונה ברמב"ם שמה קובע ריבוי מלכיות? שמות מחולקים. אז יש מה שנקרא שם איסור. זה רק בתור הקדמה לכל הנושא הזה שרב סלוויצ'יק רוצה לקבוע לגבי איסור תמא, לגבי תמא, אם הוא אוכל קודשים הוא לוקה, ואם הוא אוכל תרומה הוא לוקה, ורב סלוויצ'יק רוצה לדעת האם יש כאן שמות מחולקים, שם איסור לגבי קודשים, לגבי קורבנות, ועוד שם איסור לגבי, או סליחה, אני אמרתי, מה אמרתי? אני לא זוכר מה אמרתי, אבל מה שצריך לומר זה מעשר, מעשר שני. הרי מעשר שני הוא גם כן, יש בו קדושה, ותומי שאוכל מעשר שני לוקה. אז הרמב״ם מביא את שני הדינים הללו ביחד, והשאלה היא האם יש פה שם איסור בפני עצמו לגבי קודשים ושם איסור בפני עצמו לגבי מעשר. הוא חוקר את אותה חקירה לגבי עונן, לא אכלתי ביוני ממני. האם יש שם איסור בפני עצמו לגבי מעשר ושם איסור בפני עצמו לגבי קודשים? והוא שואל את אותה שאלה לגבי אורל. אורל אסור לאכול קורבן פסח, ואורל אסור באכילת תרומה. אז השאלה היא האם השם קודשים בתור איסור אורל והשם תרומה לגבי איסור אורל הם שם אחד, או שיש כאן שמות נפרדים? אז בעזרת השם ביום ראשון נראה איך הבריסקרוב על ידי השמות המחולקים הללו מגיע לידי הבנות מחודשות בשיטת הרמב״ם, הן בספר המצוות והן במשנה תורה, ואיך הוא מתרץ את כל מיני קושיות שהוא מעלה אותם על הרמב״ם. בסדר? אז אני אאחל לכולכם שבת שלום וט"ו בשבט, זום גלי גלי שמח, אם אפשר לומר. לא יודע אם מישהו מכיר את הניגוד מנגנון הזה, אבל על כל פנים, ברוך השם, בסייעת דשמיא, אני חושב שהקפנו היום חמש סוגיות פלוס הקדמה לסוגיה שישית. אז אולי אפשר לעשות סיום על חצי שעה. אינני יודע. אוקיי. בסדר.